little social shoy of was of vanity beyond.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי הוא גמר חתימה טובה. יום רביעי ג' בתשרי תש"פ, מסכת מעילה דף ט"ו. אתם מאזינים לרדיו קול חיים משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשנת ג' אלפים שין מם, נהרג גדליה בן אחיקם בן שפן, אשר הופקד על ידי נבוכדנצר לשמור על שארית ישראל, לאחר חורבן בית המקדש הראשון. ונהרג הוא והיהודים אשר עמו, 52 ימים אחר חורבן בית המקדש הראשון. הרגו ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה ועשרה אנשים עמו. ונכבד גחלת ישראל כעל ידי שנהרג גלו כולם ונהרגו מהם לאלפים. היום הזה צום גדליה, יום צום השביעי כאמור בספר זכריה פרק ח' פסוק י'. ועל אותו הצום אמרו רבותינו במסכת ראש השנה דף חי, ללמדך ששקולה מיתת הצדיקים כשריפת בית אלוקינו, שכשם שקבעו צום על חורבן בית המקדש, כך קבעו צום על מות גדליה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוהינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה, מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בערב ראש השנה תש"פ, יום ראשון בשבוע, חפתת באלול תשע"ט, אז למדנו שלושה דפים במסכת מעילה. דפים י"ב, י"ג וי"ד. כעת נשננו נתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על תריסר השאלות ששאלנו בסיום השיעור. אמרה המשנה בדף י"ב, המקדיש תורין שלא הגיע זמנם לתנא קמא לא נהנין ולא מועלין אפילו מדרבנן, ולרבי שמעון מועלין כיוון שהם ראויים לכה שיגדלו. אבל המקדיש בני יונה שעבר זמנן, לכול העלמה לא נהנין ולא מועלין. הסבירה הגמרא את טעמו של רבי שמעון שאמר שמועלים, כי זה לשיטתו שסובר, שהשוחט אותו ואת בנו קודשים בחוץ, השני הוא בלא תעשה, כיוון שראוי להישחט למחר בפנים, אבל אין בו קראת, כיוון שאינו מתקבל בפנים, שאיסור אותו ואת בנו נוהג גם בקודשים. ולכך, תורים שהקדישם קודם זמנם יש בהם מעילה, כיוון שראויים לבוא לאחר זמן. וטעמם של חכמים שסוברים שאין מועלים בהן, אף שמחוסר זמן בבהמה נכנס לדיר להתאסר, כי לומדים העברה מבכור שקדוש קודם זמנו, היינו משום שבהמה בעלת מום יש בה קדושה כיוון שהיא בת פדיון, ולכך היא חשובה שיש בה קדושה גם במחוסר זמן. אבל עופות שאין מום פוסל בהם ואין להם פדיון, גם במחוסר זמן אין בו קדושה. אמרו לה בשם רבי יוחנן, קודשים שמתו יצאו מידי מעילה מן התורה, כיוון שאינם קודשי השם שהרי אינם ראויים לגבוה. ואף קדושת דמים אין להם, שהרי אין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים. שהלא רב חיסדא, להיכן הלכה קדושה שהייתה בהם קודם שמתו? אמר לו, אולה, לדבריך תקשה לך המשנה. דקטני, נאמר ביונים שעבר זמנם שאין מועלים, אף אם הקדישם קודם שעבר זמנם. וכי קדושה שהייתה בהם להיכן הלכה? ואם כן, גם בקודשים שמתו אין להקשות קדושה שבהם להיכן הלכה. ומכל מקום אני מודה לך שיש בהם מעילה מדי רבנן, וכן בתורים שלא הגיע זמנן. הקשה רב חיסדא, בישלם הקודשים שמתו, כיוון שמתחילה היה בהם מעילה מדאורייתא, גם עכשיו שמתו ואין בהם מעילה מן התורה, מועלים מדי רבנן. אבל בתורים שלא הגיע זמנם, שלא הייתה בהם קדושה מתחילה, כיוון שאינם קודשי השם, מפני מה אם עלו בהם מדי רבנן, ואף שמצינו שדם בתחילה לאחר שנשחט קודם שנזרק אין מועלים בו, ואחר כך, כשיצא לנחל קדרון מועלים בו מדי רבנן, שם שייכת מעילה מתחילה, וכמו שאמר רב, שהמקיס דם לבהמת קודשים אסור בענה ומועלים בו כיוון שאינו ראוי לזריקה, ולכך מועלים בו בידי רבנן לאחר שיצא לנחל קדרון. אמר אבונה בשם רב, המקיס דם לבהמת קודשים אסור בענה, ודווקא דם שאין הבהמה מתקיימת בלעדיו, שהרי הדם הוא הנפש, הרי הוא כגופה ומועלין. אבל חלב שמתקיימת בלעדיו, נאמר במשנה שחלב המוקדשים וביצי תורין לא נהנים ולא מועלים. וכן בפרש של קודשים נאמר בברייתא, הזבל והפרש של קודשים שבחצר הקדש לא נהנין ולא מועלין ויפלו דמיו ללשכה. אף על פי שאין הבהמה מתקיימת אם לא יהיה קצת פרש במאיה, כיוון שפרש בא לה מבחוץ מחמת מאכל של חולין, ואף שיצא לגמרי יבוא אחר במקומו ולכן אינו נחשב מגופה, מה שאין כן דם נברא אימה. ומה שנאמר בברייתא לא נהנים ולא מועלין ודמיו ללשכה, יש להביא ראיה לרבי אלעזר שאמר שבכל מקום שאמרו חכמים קדוש ואינו קדוש, דהיינו לא נהנים ולא מועלים, יפלו דמיו ללשכה. לאחר מכן למדנו במשנה, חלב המוקדשים וביצי תורין לא נהנים ולא מועלים, ודווקא בקודשי המזבח, שכיוון שאינם ראויים למזבח אין מועלים בהם, אבל בקודשי בדק הבית, כיוון שהוא קדושת דמים וראויים לבדק הבית, אם הקדיש תרנגולת מועלין באו וביצתה, שהרי ראויה להימחר ולהביא הדמים לבדק הבית, וכן אם הקדיש חמורה מועלין באו וחלבה. אמרה הגמרא, מה ששנינו ברישה, שאם הקדיש בהמה ועוף למזבח אין מועלים בחלב וביצים, פירש רב פאפה שזהו דווקא כשהקדישם קדושת הגוף, אבל אם הקדישם קדושת דמים, דהיינו שיקנה מהם דבר הראוי למזבח, הרי זה כאילו הקדישם לבדק הבית ומועלים בביצים ובחלב. לאחר מכן למדנו במשנה בדף י' ג' כל הראוי למזבח ולא לבדק הבית, כגון הקדיש שובח מלא יונים שהיונים ראויים למזבח והשובח אינו ראוי לבדק הבית אלא למוכרו ולהביא דמיו לבדק הבית, שאם יעקור אבניו לתת בבניין יפחתו דמיו, ואילן מלא פירות כגון אילן גפן שראוי לניסוך היין, וכל הראוי לבדק הבית ולא למזבח כגון הקדיש בור מלא מים שהמים ראויים לבניין לעשות בו טיט ולא למזבח שאינם ראויים לניסוך המים, שהרי מביאים מים מהשילוח שהם מים חיים, ואף לא לרחוץ בהם את הקרב והקרעיים שלא היו רוחצים אלא באמת המים שבה זרה, והבור עצמו אינו ראוי לא למזבח ולא לבדק הבית, אלא למכור ולהביא דמיו לבדק הבית. וכל שאינו ראוי לא למזבח ולא לבדק הבית, כגון הקדיש אשפות מלאות זבל שאינם ראויים לבדק הבית, אלא על ידי מכירה, וכן שדה מלאה עשבים מועלין בהם ומה שבתוכם. הקדיש בור ואחר כך נתמלה מים, אשפה ואחר כך נתמלה זבל, שובח ואחר כך נתמלה יונים, אילן ואחר כך נתמלה פירות, שדה ואחר כך נתמלה עשבים, מועלים בהם ואין מועלים במה שבתוכם, שכל אלו אינם אלא גידולי הקדש. ולרבי יוסי, המקדיש את השדה והאילן, מועלים בהם ובגידוליהן, כיוון שגדלו ממש משל הקדש. אבל בור אשפה ושובח שאינם גידולי הקדש, מודה רבי יוסי, שאין מועלים במה שבתוכן. ולד של מעשר בהמה שאימו קדושה והוא חולין, לא ינק ממנה כיוון שנמצא נהנה מחלב הקדש. אבל אחרים מתנדבים, דהיינו שמתנים קודם שמכניסים את האם לדיר, שעל מנת כן הם מכניסים אותה שאם תקדש יהיה החלף שלה חולין ותניק את בנה בהתר. וכן ולד המוקדשין לא ינק מהמוקדשין ואחרים מתנדבים. הפועלים שעושים מלאכה בשל הקדש לא יאכלו מהגרגרות של הקדש. לכתיב כי תבוא בקרם רעך ואכלת. מדובר בפועל, רעך ולא הקדש. וכן פרה שחורשת בשל הקדש לא תאכל קרשיני תרומה ומותר לחסום את פיה. אמרה הגמרא, הטעם שוולד המעוסרת לא ינק מן המעוסרת, פירש רב אחד בוי ברמי, דורשים ממה שנאמר לגבי בכור והעברת כל פטר רחם, וגבי מעשר נאמר כל אשר יעבור תחת השבט, מה בכור מועלין בו בכל דבר שיש בו, שהרי הוא זכר, גם מעשר שנוהג אף בנקבות מועלין בחולו ואף בחלב, וחלב של שאר מוקדשים לומדים מדכתיב לגבי בכור, כן תעשה לשורך לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, וכתיב גבי מוקדשים והיה שבעת ימים תחת אמו, מה בכור מועלין בכולו, אף שאר המוקדשים שנוהגים אף בנקבות מועלים בכולו וגם בחלב. הטעם במה ששנינו במשנה שפועלים ופרה לא יוכלו משל הקדש, לכתיב לא תחסום שור בדישו, דישו שלך ולא דישו של הקדש. הדש כל עלין, שזה מין קטנית של חולין בשדה של הקדש, מעל, שהרי נהנה משל הקדש, ואף שאין מעילה במחובר לקרקע וכל שכן בקרקע עצמה, פירש רבינה שהאבק של השדה מועיל לאותם קטניות, והאבק זה תלוש. לאחר מכן למדנו במשנה, שורשי אילן של אדיוט הבאים בשל הקדש לא נהנים ולא מועלים, כיוון שעיקר האילן של אדיוט, וכן שורשי אילן של הקדש הבאים בשל אדיות לא נהנים ולא מועלים, כיוון שעיקרו של הקדש. מעיין שנובע בתוך שדה חולין ויוצא ומושך בתוך שדה הקדש, כל זמן שהוא בתוך שדה הקדש אין נהנים ממנו ואין מועלים בו. יצא חוץ לשדה נהנים ממנו. המים שבקד של זהב שממלאים לצורך ניסוך המים בשבת לא נהנים מהם, כיוון שנתמלו לצורך קודש ואין מועלים בהם, כיוון שלא נתקדשו. נתנם בצלוחית של זהב שהוא כלי המקודש לכך והיה כלי שרת, מועלים בהם. הערבה שהיו סודרים אצל המזבח לא נהנים ממנה קודם שזה קפוע אצל המזבח, כיוון שעומדת לכך ולא מועלים בה. ומי שזה קפוע אף נהנים ממנה כיוון שנעשית מצוותה. רב לזר בר רבי צדוק אומר, נוהגים היו הזקנים שנותנים ממנה בלולוויהן אף קודם שזה קפוע אצל המזבח. שנינו במשנה שאין מועלים במים שנתנם בקד, אבל מי שנתנם בצלוחית מועלים. ללישנה קמה אמר יש לקיש, שמה שאין מועלים בקד זה דווקא כשיש בו יותר מג' מלוגין. אבל אם יש בקד ג' מלוגין לא פחות ולא יותר מועלים, כיוון שהוא שיעור ניסוך המים. ויקשו ממה שנאמר בסיפה, נתנם בצלוחית מועלים ושם אין אלא ג' מלוגין. ומשמע שברישה, גם במקרה כזה אין מועלים. ללישנה בתרא אמר יש לקיש, שמה ששנינו בסיפה שמועלים זה דווקא כשיש שם ג' מלוגין ולא יותר. לסביר עלי שיש שיעור למים ועל כן אין מועלים אלא בג' מלוגין כשיעור הראוי לניסוך. ולרבי יוחנן גם ביותר מג' מלוגין מועלין בכולן. תנן למדנו במשנה, רב לזר אומר, המנסך מי חג בחג בחוץ חייב משום מעלה בחוץ כיוון שהוא ראוי להתקבל בפנים. ופרש רבי יוחנן בשם רבי מנחם יודפה שסבר רב לזר כרבי עקיבא הרבו שלמד ניסוך המים מדכתיב נסחיה ולא ניסקה. משמע בית ניסוכים אחד של יין ואחד של מים, וכמו שחייב כשניסך יין בחוץ, כך חייב על ניסוך המים. יקשה לו רשלה כשאם כן נאמר שכשם שניסוך היין בג' לוגין, גם ניסוך המים בג' לוגין. וצריך לומר שבאמת גם ריש לקיש סבר כן, ולא יקשה לרבי יוחנן, אלא משום ששמע מרבי יוחנן שמועלין בכולן ואין שיעור למים, ויקשה לשיטתו של רבי יוחנן. אמרה המשנה, הכן שבראש האילן של הקדש לא נהנין ולא מועלין, שבאשירה יתיז בקנה ולא יעלה באילן, כדי שלא ייהנה מן האילן בעלייתו. המקדיש את החורש, את היער, מועל בחולו, בעיצים, בענפים ובנביאה. אמרה הגמרא, עבודת כוכבים שנשתברה מאליה לרבי יוחנן אסורה, כיוון שלא ביטלה האקום, ולריש לקיש מותרת, כיוון שהאקום שעובדה אומר שאם על עצמה אינה מצלת, כל שכן שעליו אינה מצלת ומבטלה בליבו. הקשה ריש לקיש ממה ששנינו במשנה, שהכן שבראש האילן של השירה יתיז בקנה, ומשמע שהציפור שברה מאילן זה ועשתה ממנו את הכן. ובכל אופן נאמר יתיז, שמשמע שהכן מותר בענה, דחתה הגמרא, ואמרה שמדובר שעשתה את הכן מסתם עיצים, ראיה לדבר. כדי מוכח ממה ששנינו ברישה שבשל הקדש אין נהנים ואין מועלים. דהיינו מטעם שהביא עיצים מעל מה, אבל כן אין מועלים, ומכל מקום אין נהנים מדי רבנן. אבל אם מדובר שעשתה מהאילן עצמו, מפני מה אין מועלים? ובמסקנה תרצו שייתכן שמדובר שעשתה את הכן מאילן זה, ומכל מקום אין מועלים משום שהם גידולים הבאים לאחר שהוקדש האילן. וסובר התנא שאין מעילה בגידולין. ורבי אבאו תרץ בשם רבי יוחנן, שמה ששנינו יתיז אין הכוונה לכן אלא לאפרוחים. רבי יעקב אמר לרבי ירמיה שאפרוחים בין באילן של הקדש בין בשל השירה מותרים, לפי שאינם צריכים לאילן, שהרי פורחים בכל מקום שרוצים, וביצים כאן וכאן אסורים, כיוון שצריכים לאילן ודינם כאילן עצמו. אמר רבשי שאפרוחים שצריכים לאימן שעדיין לא גדלה נוצתן ואינם יכולים לפרוח, הרי הם כביצים ואסורים. לאחר מכן למדנו במשנה, הגזברים שלקחו עיצים מיער של חולין לצורך קורות הקדש, מועלים בעיצים עצמם כיוון שראויים לקורות ואין מועלים בשיפוי, זו הנסורת שהנגר משפה מהקורה, ובנביאה בעלין שלהם שלא קנו והקדישו אל הדבר הצריך לבניין. אמר שמואל, כשהיו בונים בבדק הבית היו בונים ממעות של חולין, ואחר שנגמר הבניין היו מקדישים אותו, שהיו מביאים ממעות של הקדש בשיעור כל הבניין עם השבח שהשביחו האומנין, ומחלל את הקדושה שבמעות על הבניין, והמעות יוצאות לחולין ופורים מהם את שכר האומנים, ופורים לאותם שלבו מהם מעות חולין, והטעם, כיוון שהמקדיש מעות לבדק הבית מקדיש אותם מיד, ואי אפשר לקנות בהם דבר חולין שאם כן נמצא המוכר מועל, על כן צריך לחללם קודם שיבואו לידי המוכר. מה שנאמר במשנה מותר הקטורת, מה שהיה נשאר מה-365 מנים, מי שנכנס ניסן שלא היו יכולים להשתמש בו כיוון שהיו צריכים להביא מתרומה חדשה, אז מותר הקטורת נאמר, היו מפרישים ממנו שכר האומנים של הבניין, ולא היו מחללים את הקטורת על בניין של חולין. אז צריך לומר שמדובר שאין בניין בשיעור המעות של קטורת. ואף שאמר שמואל, הקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה מחולל, אין זה אלא בדיעבד. לרב פאפה מה שהיו בונים מחול ומשום, שלא ניתנה תורה למלאכי השרת ושמה יהנו מצל הבניין מפני החמה, או ירצו לשבת על החומה ולהיסמך עליה ונמצאו מועלין. וכיוון שאי אפשר להיזהר בזה, בנו בחול. ועד אתנן, מה שנאמר במשנה, שהגזברים מועלים בעיצים שקנו לקורות הקדש, היינו דווקא כשלקחו על דת לבנותם בו ביום, שאין חשש שהם יסמכו עליהם וימעלו, שכשבונים לאלתר יכולים להיזהר מלסמוך עליהם, אבל כשאין דעתם לבנותם בבניין עד זמן מרובה, באמת אינם מקדישים אותם ואין מועלים בהם. זהו התמצות שלנו על שלושת הדפים במסכת מעילה שלמדנו בערב ראש השנה תש"פ, דפים י"ב, י"ג וי"ד במסכת מעילה, וכדי להשלים את פרק השינון, הסיכום והחזרה, נשיב כעת על תריסר השאלות ששאלנו בסיום השיעור בערב ראש השנה תש"פ. שאלה הראשונה לדף י"ב הייתה, דישון מזבח הפנימי, האם מותר בהנאה? והתשובה, אין נהנים ממנו, אבל גם אין בו מעילה. שאלה שנייה, מדוע היא מונח אצל הדשן של המזבח הפנימי מועלים בו? לרשי, משום שאי אפשר שלא ידבק בו קצת מתרומת הדשן שיש במעילה. ולתוספות הביור הוא שאם זכה אדם בדשן מזבח הפנימי והקדישו לבדק הבית, יש בו מעילה. שאלה שלישית, מניין נלמד שמניחים את דישון מזבח הפנימי אצל מזבח החיצון? והתשובה שנאמר על מקום הדשן, ואם אינו עניין לדשן מזבח החיצון, תנאו עניין לפנימי. שאלה רביעית, האם מועלים בתורים שלא הגיע זמנם ובני יונה שעבר זמנם? והתשובה, לתנא קמא אין מועלים ולרבי שמעון מועלים בתורים לפי שראויים למזבח כשיגדלו. שאלה חמישית, מה דין דם שהוקז מבהמת קודשים ומדוע? והתשובה, מועלים בו משום שהוא כגופה לפי שאינה מתקיימת בלעדיו. שאלה שישית, מה דין חלב המוקדשים ומדוע? והתשובה, אין מועלים בו לפי שאינו כגופה. שאלה שביעית, הקדיש שדה ריקן ונתמלא עשבים, האם מועלים בהם? והתשובה, לתנא קמא אין מועלים בעשבים ולרבי יוסי מועלים בעשבים, מועלים בגידולים שהם גידולי הקדש. שאלה שמינית, באיזה אופן יכול ולד המעוסרת לינוק ממנה? והתשובה, כשהתנה ואמר על מנת כן אני מכניס נקבה זו לדיר, שאם תייצא עשירית יהיה חלבה חולין. שאלה תשיעית, מניין ילמד שפרה הדשה בשל הקדש לא תאכל מקרשיני הקדש? והתשובה, משום שנאמר לו תחסום שור בדישו, בדישו שלך, ולא בשל הקדש. שאלה עשירית, אם יש בצלוחית שנותנים לתוכה את המים ממי השילוח יותר מגימל וגין, האם מועלים בהם ומדוע? והתשובה, לריש לקיש מועלים רק בגימל לוגין בדיוק, ולרבי יוחנן מועלים בכולם, משום שסובר שאין שיעור לניסוך. שאלה 11, מניין לרבי עקיבא שניסוך המים בחג מדאורייתא הוא? והתשובה שנאמר, הוא נסחיה ולא ונסקה, בבית ניסוחים הכתוב מדבר. והשאלה האחרונה, מה דינה של עבודה זרה שנשתברה מאליה? והתשובה לרבי יוחנן אסורה ולריש לקיש מותרת. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי בערב ראש השנה תש"פ, בדפים י"ב, י"ג וי"ד במסכת מעילה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שיעור הדף היומי הראשון של שנת תש"פ, השתבח שמו על העד. קר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדף ט"ו במסכת מעילה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הפרק הרביעי במסכת מעילה, פרק ששמו קודשי מזבח, פרק שתחילתו בדף ט"ו עמוד א' בשורה הראשונה. מן המשנה הפותחת במילים קודשי מזבח מצטרפים זה עם זה למעילה, כעת בסייעתא דשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הפרק הרביעי של מסכת מעילה עוסק בהלכות צירוף לשיעור שמתחייבים עליו באיסורים שונים שבתורה, באופן כשלא היה באיסור שעבר עליו שיעור שלם מדבר אחד, אלא שיצטרפו להשלים השיעור כמה מיני דברים האסורים באותו איסור. בתחילה פותחת המשנה בביאור דיני הצירוף לעניין מעילה, שהיא העניין הנדון במסכת הזו, ואגב כך נתפרשו גם הלכות הצירוף באיסורים אחרים הנוהגים בקודשים, וכן לעניין איסורים אחרים שבתורה. אומרת המשנה פותחת את הפרק הרביעי בדף ט"ו עמוד א', קודשי מזבח, הקורבנות המוקדשים להקריבם על המזבח מצטרפים זה עם זה, מין אחד מהם עם מין אחר, וכגון עולה עם שלמים. ותוספות בדיבור המתחיל, קודשי מזבח מפרשים את דברי המשנה בצירוף שני עולות, שמעל בכל אחת מהן בחצי שיעור. אז קודשי מזבח, אומרת המשנה, מצטרפים זה עם זה למעילה, שאם נהנה משני מינים מהם מכל אחד בשווה חצי פרוטה, מצטרפים יחד לשיעור פרוטה שהוא השיעור שמתחייבים עליו אשם מעילות, כפי שתבהר הגמרא לכמן בדף חי עמוד א', וכן מצטרפים יחד לשיעור כזית לחייב עליהם קרת בעובר במזיד או חטאת בעובר בשוגג, משום איסור פיגול, דהיינו במחשבת חוץ לזמנו. אם נתפגלו אילו הקודשים שאכל מהם על ידי שחשב באחת מעבודותיהם לאכול מבשרם לאחר זמן אכילתם, או להקטיר מהראוי מהם להקטרה למחרת שחיטתם, וכן מצטרפים לחזית להתחייב קרת או חטאת על אכילתם אם היו נותר, שעבר זמן אכילתם שקבעה להם התורה לכל אחד מן הקודשים כדינו, וכן מצטרפים לשיעור כזית להתחייב עליהם אם היה האדם האוכל תמה. מבארת המשנה דין נוסף בדיני צירוף קודשים זה עם זה. קודשי בדק הבית שהוקדשו לצורכי תיקון בית המקדש ועומדים למוחרם או לבדותם ולהשתמש בדמיהם לצורכי בדק הבית, מצטרפים זה עם זה. אם נהנה משני הקדשות בכל אחד בשווה חצי פירוטה, מצטרפים יחד לשווה פרוטה להתחייב עליה אשם מעילות. אבל צירוף לעניין איסורי פיגול נותר ותמה אינו שייך בהם, כי אין איסורים אלה נוהגים אלא בקודשים הקריבים על המזבח. ועוד מלמד את המשנה בדין צירוף מיני קודשים יחד, אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית, אף על פי ששני מיני קדושות הם וכל אחד מהם עומד לצורך אחר, מכל מקום מצטרפים זה עם זה למעילה אם נהנה כשיעור פרוטה משניהם יחד. והתוסות בדיבור המתחיל אחד מעמידים את דברי המשנה בצירוף לשיעור כזית. אם אכל חצי כזית מבשר בהמה מוקדשת למזבח, וחצי זית מבשר בהמה מוקדשת לבדק הבית, אז מצטרפים. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק הרביעי של מסכת מעילה בדף ט"ו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא באה לבאר למה הוצרכה המשנה לפרש בקודשי מזבח שמצטרפים זה עם זה למעילה. שואלת הגמרא, אשתא, יש לומר, עכשיו יש לך להקשות, מכיוון דקטני, נתפרש במשנה שאחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית מצטרפים זה עם זה למעילה, ואף על גב דהי שקודשי מזבח קדושתם קדושת הגוף, והי וקודשי בדק הבית קדושתם קדושת דמים, נמצא שאין קדושותיהן שוות זו לזו, ואפילו אחי, ואף על פי כן קטני אמרה המשנה בהם שהם מצטרפים זה עם זה, אז קודשי מזבח עם קודשי מזבח שקדושתם שווה מבעיה, וכי נצרח לומר שגם הם מצטרפים זה עם זה? תרץ את הגמרא, משום דקטני עלה, משום שנאמר עוד במשנה על דין זה של צירוף קודשי מזבח זה עם זה, לחייב עליהם משום פיגול נותר ותמה, לומר שמצטרפים גם לעניין איסורי פיגול נותר ותמה, שצירוף זה לא יכולנו ללמוד, ממה שמצטרפים עם קודשי בדק הבית. דקודשי בדק הבית לא איקה אחי, שהרי בקודשי בדק הבית אין איסורים אילו נוהגים כלל ואינם יכולים להשלים שיעור כזית לעניין איסורים אילו, משום אחי כפל יגלי. לפיכך הוצרה חתנה לפרש דין צירוף קודשי מזבח בפני עצמו, כדי ללמד שמצטרפים גם לעניין איסורים אילו שאין קודשי בדק הבית מצטרפים לגביהם. נשאלת השאלה, גם לאחר תירוץ הגמרא יהיה קשה, למה הוצרכה המשנה לפרש בקודשי בדק הבית שמצטרפים זה עם זה? הרי גם את זה יש ללמוד מקל וחומר ממה שמצטרפים עם קודשי מזבח. ותרצים הקדמונים שלא שנה תנה את הבבה הזו, אלא אגב שהוא צריך לשנות כן בקודשי מזבח. כך מופיע גם בתוספות בדיבור המתחיל משום. ועוד תירוץ, שאחר שנתפרש כך בקודשי מזבח, אילו לא שנה תנה כך בפירוש גם בקודשי בדק הבית, היינו סבורים לומר שבדווקא לא שנינו בהם כן, מפני שדינם חמור יותר, ואכן אינם מצטרפים זה עם זה. מביאה הגמרא את דברי רבי ינאי שאמר שמהפסוק האמור בפרשת מעילה בספר ויקרא פרק ה' פסוק ט"ו, אין ללמוד שתנהג מעילה בקודשי מזבח, אלא בקודשי בדק הבית. ודנה הגמרא בדבריו אם אכן דעתו לומר שאין מעילה נוהגת בקודשי מזבח מן התורה. אמר רבי ינאי, מחברת דבר ברור בידי, שאין חייבין להביא אשם מעילות ולהוסיף חומש על התשלומים, משום מעילה שמעל בקודשים, אלא על קודשי בדק הבית, כשהוקדשו לצורך בניין ותיקון בית המקדש, וכן על עולה בלבד, ולא על זבחים שהוקדשו לשאר קורבנות חוץ מעולה. ומפרש רבי ינאי את מקור דבריו שממנו למד, כן, מהי טעם, מה הוא טעם הדבר לומר, כן? ואמר קרא, שהרי אמר הפסוק בפרשה שנתפרש בדין מעילה בהקדש, נפש כי תימול מעל וחטא ושגגה מקודשי השם. מכך יש ללמוד שקודשים המיוחדים לגמרי להשם לצורך גבוה ואין בהם הנאה לידיעות כלל. יש בהם מעילה, אבל קודשי מזבח יתבעו לכהנים. יש בהם הנאה לכהנים, כבשר, חטאת ואשם ובכור הנאכלים לכהנים ואינם עולים לגבוה, וכן חזה ושוק של בשר תודה ושלמים, ויתבעו לבעלים. ויש בהם חלק לבעלים כשאר בשר של כל הקודשים הקלים שנאכלים לבעליהם. ומדרשה זו יש ללמוד שבקודשים אילו, שאין כולם לגבוה, לא נאמרה בהם פרשת מעילה כלל. ולפיכך, אף אימוריהם שדינם להקטרה על המזבח, אין מעילה נוהגת בהם. שאילו החלק העומד לאכילת אדיוט, מפורש דינו לאל במשנה בדף זין עמוד ב' שאין בו מעילה, ולא הוצרח הביאנה אלא מעתו. ותוספות בדיבור המתחיל מחברתא אומרים, שמן הדרשה הזו נתמעתה גם עולה ממעילה, ואף שכל בשרה עולה על המזבח, מכל מקום אינה מיוחדת להשם, מפני העור שלה ניתן לכהנים. מבקשת הגמרא להוכיח מכמה משניות במסכת זו שיש מעילה גם בקודשי מזבח ולא כפי שסברנו עכשיו לפרש את דברי רבי ינאי. תנן שנינו במשנתנו שכמה מיני קודשי מזבח מצטרפים זה עם זה לשיעור הראוי להתחייב עליו מחמת איסור מעילה. והרי מוכח מכך שיש איסור מעילה בקודשי מזבח. דוחה הגמרא ואומרת שאיסור מעילה זה שמדברת בו משנתנו אינו אלא מדי רבנן. מה שאמרה המשנה שמצטרפים קודשי מזבח יחד היינו לחייב את המועל לשלם מה שנהנה מן ההקדש, שבמעילה שאינה אלא מדי רבנן אין לחייב לשלם כלל עם מעל בפחות משווה פרוטה. אבל השם מעילות וחומש לא התחייב על מעילה זו, שמן התורה אין מעילה נוהגת כלל כדברי רבי ינאי. שוב מנסה הגמרא להוכיח שלא כדברי רבי ינאי מן המשנה ששנינו לעיל בתחילת המסכת. נאמר בה קודשי קודשים ששחטן בדרום שלא כדינם שהרי אמורים להישחט בצפון, כאמור במסכת צבחים דף ממז עמוד א', ומשום כך לא הותר בשרם לכהנים לאכילה, מועלין בהן, שמכיוון שלא הותרו לאכילה להדיות, הרי הנהנה בהם מועל בקדושתם שהייתה עליהם מחיים, שאין הקדושה פוקעת בשחיטה שאינה מתירה הבשר לאכילה, מכך מוכח שמעילה נוהגת בקודשי מזבח. דוחה הגמרא ואומרת שגם מעילה זו אינה אלא מדי רבנן. עוד מנסה הגמרא להוכיח שלא כדברי רבי ינאי תנן, נשנה במשנה לקמן בדף חי עמוד א', הנהנה מן החטאת שהיא בעלת מום, כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום, עד שיפגום בה ויפחות משוויה, וכפי הכלל שכל דבר ששייך בו פגם ודרכו להיפגם אין מועלים בו בהנאה שנהנה ממנו בלבד, אלא אם פגם בו ופיחת משוויו. וחטאת זו שבעלת מומי, על ידי שפוגם בה, גורם לפחות משוויה לפדיון, ולפיכך אין מעילה בה בהנאה לבד, אלא בפגם הגורם לפחות משוויה. אבל אם נהנה מחטאת תמימה או בעלת מום כשהיא מתה, כיוון שנהנה כלשהו, והיינו בהנאה שווה פרוטה, ואפילו בלא פגם, מעל, שמאחר ומתה אינה ראויה לפדיון, שהרי כלל הוא האמור במסכת פסחים דף חפתת עמוד א', שאין פודים קודשים לאכילם לכלבים, וכיוון שאינה עומדת לפדיון, אין לה דמים, ואין שייך בפגם, הרי מוכח מכך שיש מעילה בבהמת חטאת. דוחה הגמרא ואומרת שגם המעילה האמורה במשנה הזו אינה אלא מדי רבנן. ממשיכה הגמרא בבירור דברי רבי ינאי ומדאורייתא לא. האם אפשר שדעת רבי ינאי לומר שמן התורה אין מעילה כלל בקודשי מזבח? והתניא הרי שנינו בברייתא, רבי אומר שהפסוק שנאמר באימורי קודשים קלים, ספר ויקרא פרק ג' פסוק ט"ז כל חי לב להשם, בא לרבות אימורי קודשים קלים, לאחר זריקת הדם שמראויים לעלות על המזבח, למעילה, שמאחר שאמרה התורה שהם להשם, הרי הם בכלל מה שנאמר בפרשת מעילה וחטא ושגגה מקודשי השם. והרי יש ללמוד מכאן שיש מעילה בקודשי מזבח מדאורייתא. דוחה הגמרא שגם מעילה אמורה בברייתא הזו אינה אלא מדרבנן. חוזרת הגמרא ומקשה איך אפשר לפרש דברי רבי שכוונתו למעילה מדרבנן. והקרא כאן הסבלה והרי למד את דבריו מדרשת הפסוק. מדרצת הגמרא שדרשה זו שהזכיר רבי בדבריו אינה דרשה גמורה אלא אסמכתא בעלמא. סמך הוא שהביא מפסוק זה שנוהגת מעילה באימורי קודשים קלים. אבל מן התורה אין מעילה כלל בקודשי מזבח אלא מתקנת חכמים. מקשה הגמרא עוד על מה שסברנו לפרש את דברי רבי ינאי שאין מעילה כלל מן התורה בקודשי מזבח. מקשה הגמרא והאמר אולה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, שבהמות קודשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורה, משום שבפרשת מעילה נאמר וחטא ושגגה מקודשי השם. ובהמת קודשים שמתה שאין בה עוד שום צורך ותועלת להקדש, שאף לפדיון אינה ראויה כפי ההלכה, שאין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים, ולפיכך אינה נקראת קודשי השם ואין מעילה נוהגת בה, כאמור במסכת פסחים דף חפתת עמוד א', ומבררת הגמרא את דברי רבי יוחנן במאי, ואילו קודשים הם אמורים, הילא אם האם נאמר שבקודשי בדק הבית המוקדשים לצורך תיקון בית המקדש, שאין קדושתם בגופם אלא בדמיהם שיהיו לצורך הקדש, אפילו כי מתו נמי, גם אם מתו אין ראוי לומר שלא תנהג בהם מעילה, שרי אפילו אם לא יהיה דינם אלא, כבאופן, דאקדיש שהקדיש השפע לבדק הבית, שאף שהיא דבר מאוס וערכה מועט מכל מקום, להביט במעילה, האם תאמר שאין נוהג בדין מעילה משום כך? שרי ודאי שמכיוון ויש לה דמים הראויים לצורך הקדש, יש במעילה, ואף נבילה זו של קודשי בדק הבית שמתו, אינה שונה מהשפע המוקדשת לבדק הבית, אלא בהכרח, צריך לפרש, שדברי רבי יוחנן אמורים בקודשי מזבח, ואם כן קשה לדברי רבי ינאי, וכי דאורייתא מעיד בהו מעילה, האם יש מעילה כלל מן התורה בקודשי מזבח? הרי לדבריו אין מעילה נוהגת כלל בקודשי מזבח מן התורה אפילו בחייהם. ולמה הוא צריך רבי יוחנן לומר שאחר שמתו אין בהם מעילה? מיישבת הגמרא את דברי רבי ינאי שאין פירושם כפי שסברנו עד עכשיו. אלא אומרת הגמרא, אחי כאמרי דבי רבי ינאי. כך נאמר בבית מדרשו של רבי ינאי. מהי קרא מפסוק זה שבפרשת מעילה שנאמר, וחטבי שגגה מקודשי השם, קודשי בדק הבית שמינן מינה. יש ללמוד ממנו שנוהגת מעילה בקודשי בדק הבית בלבד שהם ראויים להיקרא קודשי השם, שכולם לצורך גבוה. אבל קודשי מזבח שיש בהם חלק גם לכהנים, לא שמינן מינה. אין ללמוד מפסוק זה שתנהג בהם מעילה. ואומנם, אף על פי כן נוהגת בהם מעילה, שלמדנו זאת מפסוק אחר שנאמר ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו ונתן לכהן את הקודש. שהפסוק הזה מדבר בכל מיני קודש, למרות שפשוטו של הפסוק עוסק בתרומה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו אל המשנה הראשונה מתוך שלוש המשניות המצויות, בדף תתוו עמוד ב'. המשנה ממשיכה לבאר דיני צירוף המינים השונים שישנם בקודשי מזבח, לעניין כל האיסורים הנוהגים בקודשים אלו. אומרת המשנה הראשונה בדף תתוו עמוד ב', חמישה דברים, חמישה מינים מקריבים על המזבח שישנם בעולה, מצטרפים זה עם זה להתחייב עליהם קרת במזיד וחטאת ושוגג, אם מהלה בחוץ כשיעור כזית מכולם יחד, וכן אם היו פיגול ואכל כזית מכולם יחד, או אם נותרו עד למחרת שחיטת הזבח. כמפורש במשנה לאל בדף ת' עמוד א', שגם עולה חייבים עליה משום נותר, למרות שאין לה זמן אכילה כלל, ואכל מהם או אם אכלם אדם תמה, כמו שדרשו במסכת זבחים בדף מ"ג עמוד ב' על הפסוק, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה שבתומת הגוף הכתוב מדבר, אבל טהור שאכל בשר טמא אין חייב עליו כרת. וכן להתחייב עליהם משום מעילה אם נהנה מהם בשווה פרוטה בצירוף כולם יחד. והם, מי הם החמישה דברים המצטרפים בעולה? הבשר של בהמת העולה והחלף שבה והסולת של מנחת הנסחים הבאה יחד עמה, שהרי המביא עולת בהמה מביא עם הסולת שמן ויין לנסחים, את הסולת בולל בשמן ונותן במלח ומקדשה בכלי שרת ושורף את כולה על המזבח החיצון, ואת היין יוצק על הספל שהיה בקרן מערבי דרומית של המזבח, והוא יורד לשיטין, והיין והשמן של מנחת הנסחים. והמשנה לא מזכירה דם, משום שאין חייבים עליו משום פיגול נותר ותמה, כפי שלמדנו במסכת חולין, בדף קי"ז, וכן אין בו משום מעילה כמפורש ליל בדף י"א עמוד א'. אומרת המשנה ושישה דברים ישנם בתודה ראויים להצטרף לכזית אם היו פיגול או נותר או שאכלם אדם תמה. והם הבשר של בהמת התודה והחלף שבה והסולת והיין והשמן של נסחי התודה. רבנו גרשום אומר שהסולת הנזכר כאן זו המצה שבתודה והלחם הנזכר כאן הוא לחם החמץ שהיה בא עם התודה. והלחם הבא עם התודה. אם כן השישה דברים בתודה הראויים להצטרף לכזית אם היו פיגול או נותר או שאכלם אדם תמה הם הבשר והחלב והסולת והיין והשמן והלחם שבא עם התודה, שהרי המביא קורבן תודה מביא עמו ארבעה מיני לחם, חלות רקיקין ורבוכה שממין מצאה, וגם חלות חמץ. ונתחדש לנו בזה שבקורבן תודה שבא עמו לחם, מצטרף גם הוא לחמשת המינים האחרים שיש בו לעניין של הדינים הללו. זוהי המשנה הראשונה בדף ת"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא גרסה אחרת שהייתה ביד האמוראים בנוסח משנתנו ומבררת את הגרסה הנכונה מן הגרסאות. מספרת הגמרא מתנילי רבונה לרבה שנה רבונה לרבה, והשיטה מקובצת גורס כאן לרבה ברי לרבה בנו, שנה לפניו את המשנה הזו בנוסח אחר מאשר היא לפנינו. חמישה דברים בעולם, ולא כמו שנאמר אצלנו במשנה, חמישה דברים בעולה. מצטרפים זה עם זה. ומשמעו דברי המשנה לפי הנוסח הזה, שהיא באה לומר שבקורבנות ישנם חמישה מיני דברים היכולים להצטרף יחד לעניין איסורי פיגול נותר ותמה. אמר לי, אישיב לו רבה או רבה לרבונה, בעולם כאמרת, וכי סבור אתה לומר שכך אמרה המשנה שאין בכל מיני הקורבנות שבעולם, אלא חמישה דברים המצטרפים זה עם זה? והקטני והרי שנינו בהמשך המשנה המדברת בתודה, שישה דברים שבתודה, הבשר והחלב והסולת והיין והשמן ולחמי תודה, הרי לפנינו דבר שישי, הראוי להצטרף עם חמישה דברים אלו. איך אפשר שאמרה המשנה שאין בעולם אלא חמישה דברים הראויים להצטרף לאיסורים אלו? ועוד פירוש ברשי בהסבר דברי הגמרא, שסבר רבה להבין מדברי רבונה שכוונת המשנה היא שמצטרפים חמישה דברים אלו לכל הדברים האמורים בתורה, וכגון לעניין תומת אוכלין, ולא לעניין קורבנות בלבד. על כך מקשה לו רבה, שממה שנאמר בסיפה של המשנה צירוף מינים לעניין תודה, מוכח שהמשנה עוסקת בקורבנות ולא בדברים אחרים. אמר לי, הישיב רבונה, האמת כדבריך, ואכן תני, שנה בנוסח המשנה ותאמר בעולה. ולפי גרסה זו, דברי המשנה מיושבים, שאכן בעולה, אין אלה חמישה דברים הראויים להצטרף, אבל בקורבן תודה שבא יחד עם הלחם, מצטרפים בה שישה דברים. מסמיכה הגמרא לדברי המשנה ברייטה, שגם בה נשנה דין צירוף מינים שונים ממיני הקודשים זה עם זה. אומרת הגמרא, תנינה לה, שנינו כאן במשנתנו דין זה, דתנו רבנן ששנו התנאים בברייטה, בשר עולה ואימוריה שהם החילה ויותר את הכבד, והכליות שהם החלקים העולים על המזבח מכל סוגי הקורבנות, כמפורש בתורה בקורבן שלמים, בקורבן חטאת ובקורבן אשם, מצטרפים לחזית להעלותן בחוץ, להתחייב עליהם קראת במזיד וחטאת בשוגג, עם מהלה מהם כזית להקטרה על מזבח חוץ לעזרה. שכך למדנו במסכת זבחים דף כוח עמוד ב', ממה שנאמר בפסוק, ואם החול יאכל, שתי אכילות האמורות בפסוק, אחת מהן מדברת באכילת אדם, ואחת באכילת המזבח, והם הוקשו ושבו זו לזו, ללמד, שכשם ששיעור אכילת אדם בכל מקום בכזית, כך אכילת מזבח שהיא הכתרה, שיעורה בכזית. ואף אם נצטרף שיעור זה מבשר ואימורים יחד, חייב עליו. וכן לחייב עליהן משום פיגול, אם נתפגלו במחשבה שחשב באחת מעבודות העולה להקטיר ממנה למחרת ואכל ממנה אחר כך, וכן אם אכל מהם למחרת שחיטת העולה שכבר נעשה נותר, וכן אם אכל מהם אדם תמה. מברר את הגמרא מדוע נקטה הברייתא דין זה בעולה ולא בקורבנות אחרים. מדייק את הגמרא, קטני, נשנה בברייתא הדין הזה שמצטרף בשר הזבח עם האימורים, בעולה אין, קורבן עולה הוא נוהג, ומכך שלא נאמר אלא בעולה, משמע שבשלמים לא, בשלמים אינו נוהג ואין הבשר מצטרף בהם יחד עם האימורים. מקשה הגמרא, בשלמה מובן מה שאין נוהג דין זה אלא בקורבן עולה, לעניין להעלותן בחוץ, שהרי עולה דקליל היא, בשרה כולו נקטר על המזבח, מצטרפין, לפיכך יכולו להצטרף עם האימורים לשיעור העלה בחוץ. אבל שלמים, שאין עולה מהם להקטרה על המזבח, לא מצטרפים. שהרי הכלל הוא, אומרת הגמרא במסכת זבחים בדף קופטט, שאין חיוב קראת בהעלאת חוץ, אלא בדבר הראוי להיקרב על המזבח בפנים. אלא לגבי מה שהזכירה ברייתא צירוף הבשר עם האימורים לחייב עליהם משום פיגול ונותר ותמה, יהיה קשה על כך. שלמים המי לא מחייב. מדוע לא נאמר דין זה גם בשלמים, שאף בהם נוהגים האיסורים הללו, והתנן וראשנינו במשנה לקמן, כל הפיגולים מצטרפים זה עם זה, וכל הנותרות מצטרפות זו עם זו. ומשמעו דברי המשנה הללו הם, שמצטרפים יחד כל מיני פיגול ונותר, הן מבשר והן מהימורים, ואפילו מכמה קורבנות. אלא מבארת הגמרא את דברי הברייתא באופן אחר, ולפיו תתורץ הקושייה. אלא אימה, אלא אמור ובאר את דברי הברייתא, שכוונתה לומר, עולה ואימוריה מצטרפים זה עם זה לחזית, לזרוק עליהן את הדם. שצירוף האימורים עם הבשר הנאמר בברייתא, נאמר לעניין ההלכה, שאין דם קורבן נזרק, אלא אם קיים לפנינו כזית, מן הראוי להיות נקטר ממנו על המזבח. או מבשר העומד לאכילה, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. על כך אמרה הברייתא, שבקורבן עולה יכול כזית זה להצטרף גם מבשר ומהימורים יחד, כיוון ששניהם נקטרים על המזבח. ולפיכך נקטה הברייתא את הדין הזה דווקא בעולה. כאילו בקורבן של עמים שבשרם דינו לאכילה ולא להקטרה, אכן לא יצטרף הבשר עם האימורים. מפני שכזית זה צריך להיות כולו מן העומד להקטרה או מן העומד לאכילה. ולא מצטרפים העומדים להקטרה יחד עם העומדים לאכילה יחד. מה שאמרה הברייתא שצירוף זה הוא לעניין איסורי פיגול נותר ותמה, הכוונה בזה כיוון דמצטרפין לזרוק את הדם חייב, שאיסורים אלו אין חייבים עליהם אלא בקורבן שנזרק דמו כדין, כמבואר לעניין של פיגולים במסכת צבחים דף חפתת, וכן לעניין נותר במסכת צבחים בדף ממהי, וכן לעניין תומה במסכת מנחות בדף חפי. ולפיכך בשלמים שאין דמם נזרק על כזית המצורף מבשר ואימורים, לא ינהגו בהם האיסורים הללו, אף אם זרק דמם על כזית זה, משום שאין זו זריקה כשעירה שיחולו על ידה איסורים אלו. אבל בקורבן עולה שדינה, שדמה נזרק על כזית מבשר ואימורים יחד, תועיל משום כך זריקה זו שינהגו בה האיסורים הללו. מוסיפה הגמרא שכדי לקיים את התירוץ הזה, יש להעמיד את הברייתא כדעת הסובר, שאין אדם נזרק אם אין בשר הקורבן או אימוריו קיימים. מוסיפה הגמרא ומן קטן אילה, ובדעת מי מן התנאים נשנית הברייתא הזו? רבי יהושע היא. ברייתא זו נשנית כדעת רבי יהושע. דתניא, שנינו בברייתא מופיעה במסכת פסחים בדף ע"ט, במסכת מנחות דף ט, במסכת צבחים דף כ"ה, וכן בתוספתא. רבי יהושע אומר כל הזבחים שבתורה, שעבדו בשרם והמוריהם קודם זריקת הדם, ונשתייר מהם כזית בשר הראוי לאכילה, וכן אם נשתייר מהם כזית חלב, זורק את הדם כדינו. אבל אם לא נשתייר מהם אלא כחצי זית בשר וכחצי זית חלב, אינו זורק את הדם. כי כך למד רבי יהושע במסכת פסחים בדף ע"ז, ממה שנאמר, ודם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוקיך והבשר תאכל, שאין אדם ניתן על המזבח אלא אם יהיה הבשר ניתר לאכילה על ידו, או אם ניתרים האימורים להקרבה. כי ממה שנאמר וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד, והקטיר החלב לריח ניחוח להשם, למדנו במסכת מנחות בדף חבב, שראוי אדם להיות נזרק אף על הקטרת האימורים. כי ממה שנאמר בפסוק לריח ניחוח, יש לרבות גם יותר את הכבד והכליות שאינם נזכרים בפסוק בפירוש. אבל אם אין כאן כזית שהוא שיעור אכילה והקטרה לא מבשר ולא מחלב, אין אדם ראוי לזריקה. כי זריקת אדם אינה אלא להתיר אימורים למזבח ובשר לאדם. וכיוון שעבדו שניהם, אין צורך בזריקה. אף אם יש כאן שיעור כזית משניהם יחד, אבל אין אכילת אדם והקטרה שהיא אכילת מזבח מצטרפים זה עם זה. אבל אם אירע כך בעולה, שגם בקורבן עולה נוהג הדין הזה שאין אדם נזרק כאשר אין הבשר והאימורים קיימים, וזאת למרות שהיא לא בכלל הפסוק ודם זבחיך יישפך והבשר תאכל, כי הרי אין בשרה נאכל, מכל מקום, למדנו בה את הדין הזה ממה שנאמר, ועשית עולותיך הבשר והדם, שאם אין בשר, אין דם. אז אם אירע כך בקורבן עולה, אפילו אם לא נשתייר אלא כחצי זית בשר וכחצי זית חלב, זורק את הדם, מפני שכולה כליל, הן בשרה והן אמוריה נקטרים כליל על המזבח, ונמצא שיש כאן כזית לאכילת מזבח, ולפיכך ראוי אדם להיזרק עליו. כל זה בדעת רבי יהושע, אבל במסכת פסחים בדף ע"ז רבי אליעזר חולק עליו, והוא סובר שראוי אדם להיזרק על המזבח גם כאשר אין קיימים לא הבשר ולא החלב. כי דעתו של רבי אליעזר שמה שנאמר בפסוק ודם זבחיך יישפך, בא לרבות שיזרק אדם גם כאשר אין הבשר והחלב קיימים. ונמצא לדבריו שאין שום הפרש בעניין זה בין עולה לשאר קורבנות. ולפיכך שהעמידה הגמרא את הברייתא האומרת שבעולה מצטרף הבשר עם החלב יותר מבשאר קורבנות, וצריכה להעמיד את הברייתא הזו כדעת רבי יהושע. ומביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא הזו ומבארת אותם. מוסיפה הברייתא ואומרת, ואם אירע כך במנחה, אפילו המנחה כולה קיימת ולא נאבד ממנה כלום, לא יזרוק את הדם. שואלת הגמרא, אם כוונת הברייתא לקורבן מנחה, מה יביד אתי? איזה שייכות יש לדם במנחה? ולפי פירושו של רבנו גרשום, קושיית הגמרא היא, הרי אין אחת מחמשת מיני מנחות שהם מנחת סולת, חלות, רקיקים, מחוות מרחשת, היא לא באה עם הזבח. ולפי פירושו של רבנו גרשום, ידע המקשה שדברי הברייתא האמורים במנחה הבאה עם הזבח, ובא הברייתא לומר שלא יזרק דם הזבח על המנחה, אלא המקשה לא ידע לפרש איזו היא המנחה הבאה עם הזבח. מתרצת הגמרא, אמר רב פאפה, מנחה זו האמורה בברייתא, הכוונה למנחת נסחים הבאה עם הקורבן, ועליה בא הברייתא ללמד שאם עבדו בשר הקורבן ואימורה ולא נשתייר אל המנחת הנסחים הבאה יחד עמו, לא יזרוק עליה את הדם מפני שאינה מגוף הקורבן. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה השנייה בדף ט"ו עמוד ב'. אגב מה שהביאה המשנה לאל דיני צירוף קודשים זה עם זה למעילה ולשאר איסורים הנוהגים בהם, מפרשת המשנה גם דיני צירוף שאר איסורים שבתורה זה עם זה. אומרת המשנה השנייה בדף ט"ו עמוד ב', התרומה, תרומה גדולה מופרשת מגידולי הארץ, שהיא המופרשת מן הקרי קודם לכל, כנאמר ראשית גנך תירושך ויצהריך תיתן לו, ואסורה באכילה לזר, כאמור בפסוק וכל זר לא יאכל קודש, ורשי אומר שבתרומה הכתוב מדבר, אז התרומה ותרומת מעשר, מעשר שעל הלוי להפריש ממעשר ראשון הניתן לו ולתיתו לכהן, ותרומת מעשר של דמי, תרומה מופרשת ממעשר ראשון שהופרש מן הדמי, ודמי זה פירות של עם הארץ שספק לנו עם ישרן כדין, ונפרט שבימי יוחנן כהן גדול שהיה אחר שמעון הצדיק, שלחו בית דין הגדול ובדקו בכל גבול ישראל ומצאו שהכל זהירים בתרומה גדולה ומפרישים אותה. אבל מעשר ראשון ומעשר שני ומעשר עני, היו עמי הארץ מישראל מקהילים על עצמם, ולא היו מפרישים אותם, לפיכך גזרו שלא יהיה נאמן על המעשרות, אלא איש נאמן, אבל עמי הארץ פירותיהם ספק, ואין נאמנים לומר מאוסרים הם, וזה הנקרא דמי. כך הרמב״ם בלכות מעשר פרק ט' הלכה א', אבל תרומה גדולה של דמי אין, כי לא חייבו חכמים להפריש, כמו שנאמר במסכת סוטה בדף ממחת, לפי ששלח בכל גבול ארץ ישראל וראה שלא היו מפרישים, אלא תרומה גדולה בלבד. סימן שכולם היו זהירים בה. אם כן אומרת המשנה, תרומת מעשר של דמי, תרומה מופרשת ממעשר ראשון שהופרש מן הדמי שהם פירות של עם הארץ שספק לנו עם ישרם כדין, והחלה המופרשת מן העיסה וניתנת לכהן, והאסורה גם היא באכילה לזרים, והביקורים המופרשים משיבת המינים וניתנים לכהן, וגם הם אסורים לזר, מצטרפים כל אילו זה עם זה לאסור, וכגון, אם נפל מהם לתוך עיסה של חולין ולא היה באחד מהם כדי לחמצה, אבל היה בכולם יחד כדי לחמצה וחמצואה, נאסרת באכילה לזרים. וגם הם מצטרפים לעניין דימוע. אם נתערב מהם לתוך חולין, והיה בחולין כדי לבטל כל אחד מהם באחד ומאה, שזה שיעור ביטול תרומה שנתערבה בחולין, אבל לא כדי לבטל את כולם, נאסרו החולין לזרים מחמת התערובת. ולחייב עליהם את החומש, לזר שאכל מהם, שאף אם לא היה באחד מהם שווה פירוטה, מכל מקום, אם היה שווה פרוטה בכולם יחד, חייב להוסיף חומש על תשלומיו כדין זר שאכל תרומה. והטעם שמצטרפים מפורש בגמרא שהוא משום שכל אילו קרויים תרומה, ונוהגים בהם כל ההלכות הנוהגות בתרומה. עכשיו מלמד את המשנה דין נוסף בצירוף איסורים זה עם זה. למרות שכבר שנינו לאל בדף ט"ו עמוד א', שכל קודשי מזבח מצטרפים זה עם זה, מכל מקום חזר התנא לשנותו כאן, אגב שרוצה לשנות במשנה הבאה, דין צירוף שרצים ונבלות. כך תוספות בדיבור המתחיל כל הפיגולים. אם כן מלמד את המשנה כל הפיגולים של כל מיני הקורבנות שחשב בעבודותיהם לאכול או להקטיר מהם חוץ לזמנם, מצטרפים זה עם זה לשיעור כזית לחייף כרת את האוכל מהם במזיד, או קורבן חטאת לאוכל אותם בשוגג, וכן כל הנותרים שמכל הקורבנות שנותר מבשרם לאחר זמן אכילתם, שקבעה להם תורה, מצטרפים זה עם זה לשיעור כזית לחייף כרת או חטאת את האוכל מהם. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף ט"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מהו הטעם שמצטרפים הדברים המנויים במשנה להלכות הנזכרות בה. שואלת הגמרא מהי טעמה? מהו הטעם לכך שמצטרפים יחד כל הדברים שנמנו במשנה לאסור חולין שנתערבו בהם או לחייב זר האוכלם חומש? שהרי חיוב חומש לא נאמר בתורה אלא בתרומה, וחלה וביקורים אינם תרומה. ואף לעניין לאסור חולין שנתערבו בהם, הרי יש דעת תנאים הסוברת שאין איסורים שונים מצטרפים יחד לאסור היתר שנתערבו בו. וזו ידעת רבי שמעון במסכת אורלה, פרק ב' משנה א', האומר שם כך לעניין אורלה וכלי הכרם. והתלמוד הירושלמי מבאר שחידוש דברי המשנה שמצטרפים כל אילו זה עם זה, זה לדעת רבי שמעון, כאילו לדברי החולקים עליו, הרי מצטרפים כל האיסורים זה עם זה, ולא הוצריכה המשנה להשמיענו כך בדברים אילו דווקא. אז אם כן, שאלת הגמרא שלנו, מה הטעם לכך שמצטרפים יחד כל הדברים שנמנו במשנה לאסור חולין שנתערבו בהם או לחייב זרה אוכלם חומש, הרי חיוב חומש לא נאמר בתורה אלא בתרומה, וישנה דעת התנאים הסוברת שאין איסורים שונים מצטרפים יחד לאסור היתר שנתערבו בו. ותרץ את הגמרא כולו, כל הדברים המנויים במשנה, גם חלה וביקורים, יקרו תרומה. מצינו בתורה שקרויים הם תרומה, שכן גבי חלה, לעניין חלה כתיב ונאמר בספר במדבר, פרק תדבב פסוק חף, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. כשתלושו את איסותיכם, תרימו מראשיתה תרומה. כלומר, קודם שתאכלו ממנה. וכן גבי ביקורים נמי, גם לעניין ביקורים מצינו, יקרו תרומה, שהם קרויים תרומה, דתניה שנינו בברייתא, שדרשו את הפסוק בספר דברים פרק י"ב פסוק י"ז, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצריך, ובחורות בקרך וצונך וכל נדריך אשר תידור, ונדבותיך ותרומת ידיך. ובא הפסוק לאסור אכילת כל הדברים הנאמרים בו חוץ לירושלים. שמה שנאמר בפסוק ותרומת ידיך, אילו הביקורים שקרויים כך משום שנאמרה בהבאתם לשון יד. נאמר בפסוק ולקח הכהן התנא מידיך. הוסיפה הגמרא אבל אינך, אבל שאר הדברים המנויים במשנה שהם תרומה ותרומת מעשר ותרומת מעשר של דמי, לא צריכה, אין צורך לנו ללמוד בהם מפסוק שמצטרפים יחד, כי דבר פשוט הוא, כי הרי הם עצמם קרויים תרומה. ובכך נתבהר מה שאמרה המשנה שמצטרפים כל הדברים הללו לאסור חולין שנתערבו בהם, שמשום שכל אלו קרויים תרומה נחשבים כולם כאיסור אחד, ולפיכך מצטרפים גם לדעת הסובר שאין איסורים שונים מצטרפים לאסור, וכן מצטרפים לחייב את הזר האוכלם חומש, שבכולם נוהג חיוב חומש לזר האוכלם, כמו שמפורש בתורה, לגבי תרומה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעי, הגענו למשנה השלישית, המצויה בדף תדבב עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף. ממשיכה המשנה בביאור דיני צירוף, מיני איסורים השונים זה מזה יחד. אומרת המשנה, כל הנבילות של כמה בעלי חיים שמתו מצטרפות זו עם זו לשיעור כזית, לחייב את האוכלה מלכות על לב שבאכילת נבילה. ורשי ורבינו גרשו מבארים שלפי ההבנה הפשוטה בדברי המשנה, הדברים אמורים גם בצירוף נבילות בהמות תאורות עם נבילות בהמות מאות. גם בזה אומרת המשנה שהצטרפו יחד גם לגבי חיוב מלכות על אכילתם. ובהמשך תביא הגמרא את דברי רב שדעתו לחלק בזה בין אכילה לתומה. אומרת המשנה, וכל השקצים מצטרפים זה עם זה לשיעור כזית לחייב מלכות את האוכלם משום לב של אכילת שרץ. השיטה מקובצת מגיע במשנה ואומר שצריך לומר אשרצים במקום השקצים, והשרצים הם האמורים ומנועים בתורה. ספר ויקרא פרק י' פסוקים חפתת ולמד, וזה לכם התמה בשרץ השורץ על הארץ, החולת והאכבר והצב למיניהו והענקה והכוח ולטאה והחומת והתנשמת. ולכמן בדפת זין עמוד ב' תבאר הגמרא שישנם מופנים שהתחייב האוכלם בשיעור של הדשה. ותוסות לכמן בדף י' זין עמוד א' בדיבור המתחיל השרצים, מפרשים את דברי משנתנו לעניין שמונת שרצים האמורים בתורה ופשטות כוונת דבריהם, שמצטרפים לעניין תומתם ששיעורה בחיי הדשה. ובכך מלמד את המשנה שמצטרף שיעור זה מכמה שרצים יחד. ובאכילת שרצים נאמרו בתורה כמה להבין, כדברי הגמרא במסכת עירובין דף כוח, אכל פוטיטה לוקה ארבע, נמלה לוקה חמש, צירה לוקה שש, ורשי מפרש שם ששני לבים נאמרו בכל השרצים. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ועוד נאמר באותו פסוק, ולא תתמו בהם. ובפוטיטה, שהוא שרץ המים, נוספו בו הלבין של וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים מכל שרץ המים. מבשרם לא תאכלו. וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת לא תאכלו. ונמלה היא שרץ הארץ ונוספו בה הלבין של וכל השרץ השורץ על הארץ שקצו לא יאכל. ועוד נאמר שם לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום. וצירה היא שרץ העוף שנוספו בה מלבד חמשת הלבים הללו. גם הלב של וכל שרץ העוף תמאו לכם לא יאכלו. ראי המשנה שלנו, השלישית בדף תתוו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה שיטות האמוראים החולקים עם דברי המשנה שמצטרפים כמה נבילות יחד, עוסקים בכל מיני הנבילות, והם מצטרפים גם לשיעור איסור עליו שבאכילתם, או שמה לשיעור תומתם בלבד. כדי נבילה שמתמה, כנאמר בה בתורה, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, הנוגע בנבלתה, יתמה עד הערב. יש שם עוד פסוק לגבי נבלת בעלי חיים האסורים באכילה. אומרת הגמרא, אמר רב, לא שנינו במשנתנו, שמצטרפות כל הנבילות זו עם זו, אלא לעניין תומה הנוהגת בנבילות. שלעניין תומה ודאי יש להם להצטרף, משום שעל כולם יש שם אחד של נבילה ותומתם שווה זו לזו. אבל לעניין להתחייב מלכות על אכילה מבשרם, אין כל הנבילות מצטרפות לשיעור כזית, אלא נבילת בעלי חיים תאורין בפני עצמן, מצטרפין יחד לכזית ללקוט עליהם משום לב של אכילת נבילה. ובעלי חיים טמאין מצטרפים בפני עצמן לכזית ללקוט עליהם משום לב של אכילת בהמה טמאה. אבל אין חייבים עליהם משום לב שבאכילת נבילה. זאת משום הכלל שאין איסור חל על איסור. ואף אם נמצא באיזה מקום בשס שרב סובר שאיסור כן חל על איסור, יש לתרץ שדברי רב כאן נאמרו בשיטת הסובר שאין איסור חל על איסור. והכלל הזה שאין איסור חל על איסור נלמד מסברה שלא הוא צריכה התורה לאסור מה שהוא כבר אסור ועומד. ואף שכאשר אין כאן כזית מן התמאה, הרי אין כאן לב באכילתה, גם למאן דאמר שסובר חצי שיעור אסור מן התורה, מכל מקום אין זה איסור לב אלא איסור בעלמה. מכל מקום, מאחר וראוי להצטרף עם תמאה אחרת לשיעור כזית, נמצא שעדיין שם איסור תמאה עליו ולא יחול עליו איסור נבילה. ומאחר שבעודם בחייהם כבר יש עליהם איסור בהמה תמאה, אין איסור נבילה חל עליהם במותם, ולפיכך אינם ראויים להצטרף עם בהמות טהורות לכזית ללקוט עליו משום לב שבאכילת נבילה. ומה שאמרה המשנה שכל הנבילות מצטרפות זו עם זו, היינו לעניין תומה שמצטרפים הטמאים גם עם הטהורים, או שכוונתה לומר שמצטרפים כל הטהורים יחד לעניין לב שבנבילה, וכל הטמאים יחד לעניין לב של אכילת טמאים. כך מסביר רבינו גרשום. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולוי אמר, אפילו לעניין איסור אכילה נמי מצטרפים, אפילו לעניין איסור אכילה גם כן מצטרפים נבילות בהמות טמאות עם טהורות. וטעמו של לוי שסובר שאיסור חל על איסור אחר. ואילו תוספות בדיבור המתחיל אמר לאל בדף תדבב עמוד ב' כותבים שאין לומר שחולקים רב ולוי עם איסור חל על איסור, כיוון שזו מחלוקת תנאים בכמה מקומות בשס, במסכת פסחים בדף למד ה' ובמסכת קידושין בדף עין זין. אלא מסבירים התוספות, גם לוי מודה שבשאר איסורים אין איסור חל על איסור, אלא שלוי סובר ששונה לעניין זה איסור נבילה משאר איסורים שבתורה, משום שנאמר, וחילב נבילה וחילב טריפה ואכול לא תאכלוהו. לומדת הגמרא במסכת חולין בדף למד זין מן הפסוק הזה שחל איסור נבילה על איסור חילב, וסובר לוי שהוא הדין לשאר איסורים שבתורה, שיש ללמוד משם שחל איסור נבילה עליהם. ולפיכך יש בבהמות הטמאות גם משום איסור נבילה, וראויות להצטרף עם נבילות טהורות להשלים שיעור איסור זה. ורב אסי אמר שמה שנאמר במשנתנו שכל הנבילות מצטרפות פירושו שטהורין מצטרפין לעצמן וטמאין לעצמן. ומביאה הגמרא שני פירושים בדברי רב אסי. איקא דאמרי, יש שאומרים שמה שאמר רב אסי שאין מצטרפים טהורים וטמאים יחד, פליגיה דרב, נאמר במחלוקת על דברי רב, שאף שגם רב אמר כך, מכל מקום רב אינו סובר כן אלא לעניין אכילה, אבל לעניין תומה סובר רב שמצטרפים גם טהורים עם טמאים. ואילו רב אסי לא חילק בדבריו בין אכילה לתומה, משום שרב אסי סובר שגם לעניין תומה אינה מצטרפים. ומה שאמרה משנתנו שכל הנבילות מצטרפות, יפרש רב אסי לפי זה דהיינו כל הטהורות בפני עצמן כגון עז ופרה, וכל הטמאות בפני עצמן הוא כגון גמל וחמור, אבל לא אילו עם אילו יחד. איקא דאמרי לא פליגה. ויש אומרים שאין רב אסי חולק על רב, ומה שאמר שאין מצטרפים אלא טהורים לעצמם וטמאים לעצמם, כוונתו גם הוא לעניין אכילה, אבל לעניין טומאה הוא מודה שמצטרפים. מקשה הגמרא על רב אסי. מי טבעי שנינו בברייתא מיתת פרה וחיי גמל, נטל חצי זית מפרה מתה וחצי זית מגמל חי, אין מצטרפין זה עם זה לכזית, לא לעניין איסור נבילה ולא לעניין איסור עבר מן החי. שהרי אין כאן כזית מאחד מהם וגם לא לעניין תומה, משום שאין בשר הפורש מן החי מטמא כנבילה. ומדייקת הגמרא מדברי הברייתא, הרי מוכח ממה שלא הזכירה הברייתא, שלא הצטרפו אלא כשהאחד חי והאחד מת, שבמיתת שניהם מצטרפין. אם צירף חצי זית משניהם כשהם מתים מצטרפים. וקשיה לרב אסי, קשה לרב אסי שאמר לפי לשון ראשון שבשום עניין אינה מצטרפים, אבל על רב אין להקשות מן הברייתא הזו, כי לפי דעתו שמצטרפים לעניין תומה יכול רב להעמיד את הברייתא שמדברת בתומה, ולכן היא דייקה לומר שלא יצטרפו אל הפרה מתה וגמל חי, אבל כששניהם מתים הם מצטרפים. מתרץ את הגמרא, לא תדייק מן הברייתא כדבריך, לאימה אמור ודייק מן הברייתא, כך, האם תלש חצי זית מן הפרה וחצי זית מן הגמל בחיי שניהם, מצטרפים לך זית להתחייב עליו משום איסור עבר מן החי. וזה מה שהתכוונה הברייתא לדייק במה שנקטה את דבריה דווקא במיטת פרה וחיי גמל. אבל לא בא למעט מיטת שניהם, שאף בזה הם אינם מצטרפים, וכדברי רבסי. לא זו הייתה כוונת הברייתא לדייק. ולפי זה, ברייתא זו מני, כדעת מי היא הולכת? רבי יהודה היא. דאמר, אמר רבי יהודה במסכת חולין בדף קופה לפעמוד ב', עבר מן החי נוהג בתמאה, נוהג בבהמה תמאה, שלמרות שאין איסור חל על איסור, מכל מקום, מאחר שאיסור עבר מן החי נוהג גם בבני נוח, דינו כאיסור הכולל אנשים נוספים, שדינו שחל משום כך אף על אותם שכבר היה אסור עליהם מחמת האיסור הראשון. אבל חכמים במסכת חולין חולקים שם על רבי יהודה וסוברים שאין איסור עבר מן החי נוהג בתמאים, שכך למדנו ממה שנאמר בו ולא תאכל הנפש עם הבשר. פירוש של הפסוק, אומרים חכמים, כל שבשרו מותר אתה מצווה על איבריו, וכל שאין בשרו מותר אין אתה מצווה על איבריו. אבל עכשיו הגמרא סותרת את התירוץ מדיוק דברי הברייתא. שואלת הגמרא, אבל בשר הנתלש מהם במיטת שניהם מהי? מה תרצה לומר בו לפי תירוצך? לא מצטרפי, שהם לא מצטרפים, הוא כדברי רבסי. אם כך, יהיה קשה לדבריך. מה עירייה דרית וטני, מיטת פרה וחיי גמל? למה תנה שנה במרוצת לשונו דווקא? את הדוגמה של מיטת פרה וחיי גמל, אפילו מיטת שניהם לא מצטרפי, ויכול היה תנא להשמיענו את דבריו גם במיטת שניהם, שגם בזה לא הצטרפו. וממשהו לא שנה כך, מוכח, שבא למעט בדבריו גם אופן זה, שגם בו מצטרפים. ועוד מוסיפה הגמרא לדחות את התירוץ על דברי רבסי מכוח המשך דברי הברייתא. תניא שנינו בהמשך דברי הברייתא הנזכרת, חצי זית מבשר פרה שנתלש ממנה בחייה, וחצי זית מבשר גמל שנתלש ממנה במיטתה, אין מצטרפין. אבל חצי זית מפרה וחצי זית מגמל שנתלשו מהם בין בחייה, בחיי הפרה והגמל, ובין במיטתה, במיטת שניהם, מצטרפין. ואם כן, קשיא רישא הסיפא. קשה מן הרישא שאמרנו לאלה דייק ממנה, שבמיטת שניהם, אינם מצטרפים, לבין הסיפה שבה מבואר שמצטרפים. אלא לה ולה ודאי שמע מן המוכח מן הברייתא הזו, שמיטת שניהם מצטרפים, כמו שמבואר בסיפה. ובהכרח שלכך גם נתכוונה הברייתא ברישא, אם כן מוכח מן הברייתא הזו שלא, כדברי רבסי, שאמר שבשום עניין אינם מצטרפים. תרץ את הגמרא, אמר לך רבסי, יכול רבסי לתרץ ולומר לך, היי תנה, תנה זה ששנה את הברייתא הזו סבר, איסור חל על איסור. איסור חל על איסור אחר. ולפיכך, דעתו שמצטרפים תאורים ותמאים לאיסור נבילה כמוכח מן הברייתא, משום שלדעתו, אכן נוהג איסור נבילה גם בתמאים. מה שאין מצטרפים בחיי פרה ומיטת גמל או להפך, זה משום שאין איסור נבילה חל על עבר הפורש ממנה בחייה, ואין איסורו אף לאחר מיטת הבהמה, אלא משום עבר מן החי. ונמצא שאין כאן שיעור שלם מאיסור אחד. ממילא אין להקשות מברייתא זו על דברי רבסי, כי דבריו הולכים בשיטת תנאים אחרים הסוברים אין איסור חל על איסור, ולדבריהם אין בתמאים משום איסור נבילה, ולפיכך אינם מצטרפים עם נבילת תאורים. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ט"ו במסכת מעילה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, שישמשו לנו עוד כלי בעזרת השם ובישועתו לחזור על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כמה הוא שיעור מעילה בהנאה ובאכילה? שאלה שנייה, להווה אמינא לרבי ינאי, על איזה קודשים חייבים משום מעילה ומדוע? שאלה שלישית, מהי למסקנה כוונתו של רבי ינאי? שאלה רביעית, מדוע אין איברי שלמים ואמוריהם מצטרפים לחזית לעלותם בחוץ? שאלה חמישית, מה הכוונה שבמנחה, אף אם כולה קיימת, לא יזרוק? והשאלה האחרונה, מדוע חלה וביקורים מצטרפים עם תרומה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, ג' בתשרי תש"פ, צום גדליה תש"פ. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף ט"ו, במסכת מעילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, דלת בתשרי תשפ"א, ונלמד את דף ט"ז במסכת מעילה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה. יום מלא ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ותשובה וכל מילה דמיטב, מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. גמר חתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.